בסוף ששת ימי בראשית ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. בתרגום השביעים כתוב ויחל אלוקים ביום השישי מכל מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי. זה יותר הגיוני, אבל תמיד הכלל הוא שהיותר הגיוני הוא הפחות אותנטי, כי אף אחד לא ייקח משהו הגיוני ויהפוך אותו לא הגיוני. תקנו כביכול כדי שזה יתקבל. בספר תורה השומרוני זה כמו בתרגום השבעים. שלום עליכם. בקריאת התורה השומרונית, שמעתי על קלטת, ספר בראשית, יש, כן. אז שם הוא קורא, ויחל אלוקים ביום השישי. כן, וישבות ביום השביעי. אבל זה לא, זה תרגום השביעים. כל התיקונים שיש בתרגום השביעים יש אצל השומרונית. זה פלא. אצלנו כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מה הוא קילה ביום השביעי? אז יש במדרש, יש כמה וכמה אפשרויות איך להסביר את זה. יש אפשרות, יש אפשרות אחת שכתוב שם, מה העולם היה כמו חופה שהקלה עוד לא הגיעה. חופה שלמה, כל הציורים, כל הציצים, כל הפרחים, אבל הקלה עוד לא הגיעה. אז כן, העולם בלי השבת היה עולם שלם, אבל השבת, הנקודה של השבת הייתה חסרה. וברגע שהושלמה הנקודה של השבת, אז נגמרה מלאכת העולם. העולם בלי השבת היה חסר. כך המדרש אומר. הוא מביא לזה עוד דוגמה, שזה כמו מישהו עשה טבעת, ועם טבעת היו חותמים. והחותמת עדיין לא הייתה חקוקה על הטבעת. הטבעת נמצאת שלמה, לא חסר כלום. גם כשיחקקו לא יוסיפו שום דבר, להפך. מה קורה כשחוקקים? מוציאים חומר, לא מוסיפים חומר, עושים חקיקה. אף על פי כן הטבעת חסרה, היא לא חסרה במובן הפיזי, אבל היא חסרה במובן של הפונקציה שלה, היא חסרה ברגע ש... ואת זה הקדוש ברוך הוא עשה בשבת, את החקיקה הזאת, שהיא למעשה לא נראית לעיניים שלנו, כי אין כאן כלום, זה מה שקרה בשבת, זאת החותמת של מעשה בראשית. זה שני פירושים שכתובים במדרש. הפירוש השלישי, אותו רש"י בוחר לצטט, הפירוש השלישי הוא שהעולם היה חסר מנוחה. וכשנברא שבת, כשבאה השבת, באה המנוחה, ואז קלטה ונגמרה המלאכה. כל זמן שאין מנוחה, אז הכל חסר.
מה ההבדל בין הפירוש השני והשלישי?
אין הבדל גדול. יכול להיות שזה פירוש לפירוש. יכול להיות שהמושג מנוחה והמושג של החותם זה אותו מושג, אבל זה צריך להסביר איך. את יודעת איך? אז למה את שואלת מה ההבדל? אז יש את זה.
אתה אומר שזה שני פירושים. נו. הם נראו לי מאוד דומים.
למה הם דומים? בוא נשמע מה דומה.
שמה שהיה חסר זה נקודת השבת, ונקודת השבת היא
המנוחה. בין הפירוש הראשון והשלישי, מה ההבדל?
לא, אם אתה בא בלי החותם.
אתה בא בלי החותם, אוקיי, נו.
לא,
אז...
לא
התבלבלתי. עכשיו אני אסבור לך מה ששאל. זה הולך ככה. בעצם, מה העולם היה חסר? מה טבעת חסרה כשאין בה חותם? טבעת ללא חותם, מה חסר בה?
החקיקה.
חסר בה את החקיקה, אבל בעצם לא חסר בה כלום. חסר בה המקום שבו...
חסר האישיות שלה.
מה?
חסר האישיות שלה.
ואחרי החקיקה יש לה כבר אישיות?
לא, אני לא מוצאת את המילה הנכונה כזה.
חסר בה הקשר, חסר בה הקשר עם הבעלים שלה.
אוקיי.
עכשיו צריך להסביר מדוע כשבן אדם במנוחה, כשהעולם יותר נכון, תודה, כשהעולם במנוחה הוא יותר יוצר קשר עם האלוקים שברא אותו, מה שהעולם שלו לא במנוחה. עולם אחוז תזזית, שהוא כל הזמן זז, ככה. עולם כזה, יש לו פחות קשר עם הבורא. כשהעולם במנוחה, הוא יכול לקבל קשר עם הבורא. זה בעצם החותם. זה כן אותו פירוש, אבל חסר איזה מתאם קטן בשביל להסביר את זה. יש אנשים שחושבים שככל שהם רועשים יותר, אז הם יותר קרובים לבורא. וככל שהעולם יותר פעיל, אז הוא יותר, הנה, הוא עושה את מה ש... עושה את התפקיד שלו, מה רוצים ממנו. פה פתאום אומרים, לא, צריך להוריד ממך קצת, צריך לחקוק. זה בעצם אותו מוטיב שיש אחר כך בתורה, בסיפור של אברהם אבינו עם הברית מילה. ולקחת בן אדם שלם ולעשות בו חקיקה. ויש עוד כמה מוטיבים כאלה בתורה. הסיפור של העולה חוזר על עצמו אחר כך בשלוש שנים הראשונות של הברית, שאנחנו פשוט לא משתמשים בו. וכל זה, יש לזה קשר אחד.
זה מעבר את החיבור בין המנוחה לבין הבעלות, הקשר עם הבעלות.
זה לא בדיוק בעלות, זה קשר עם הבורא. זה קשר הרבה יותר עמוק. קשר של רק של עבד ובעלים, אז להפך, אז העבודה מלטת את הקשר. רק אני צריך לזכור שאני עובד אותו. אבל כאן כשיש עניין של מנוחה, מה זה העניין הזה? עכשיו עוד דבר, במנוחה אני לכאורה, גם בעבודה וגם במנוחה יש תמיד את אותה טעות. אני יכול לעבוד את עצמי ואחר כך לנוח לצורך עצמי, ואני גם יכול לעבוד לשם שמיים וגם לנוח לשם שמיים. איפה יש במנוחה יותר קשר מאשר בעבודה, זה לא ברור. כי בשניהם יש את שניהם בעצם, זה תלוי בבחירה שלנו, כל מה שאנחנו עושים. אדם יכול להיות קשור גם תוך כדי עבודה. אף על פי כן, כתוב שהעולם היה חסר מנוחה, ובדרך כלל צריך לדעת שאחד מהכללים בלימוד המדרש, זה כשיש 3-4 פירושים על אותו דבר, יש ביניהם קשר פנימי. הם בעצם 4 פנים של אותו דבר עצמו. זה לא סתם ככה עוד ניגון, זה וריאציה של אותה מנגינה. טוב, עכשיו נראה מה השפת אמת מסבירה את זה. יש לו שפת אמת פה. כי בריאת העולם היה להשפיע אורו וטובו של השם יתברך בעולם הזה שהוא הטבע. ושעל שם זה נקרא עולם, על שם ההיעלם כבוד השם בעולם הזה. וככה הוא מביא בשם הסבא שלו. שהפירוש של המילה עולם זה מלשון העלם. זה מופיע גם במקורות. רש"י אומר זה בקהלת. מה יוצא? יוצא שבריאת העולם, התחנה הסופית של בריאת העולם, איפה בריאת העולם נעצרת? מאיפה היא מתחילה ואיפה היא נעצרת? אז יש לנו שתי ליינס. יש לנו ליין אחד בתוך בזמן. בזמן העולם מתחיל להיברא מדומם ועוצר כשנברא האדם. ככה זה מופיע, ככה הסיפור מופיע. אבל יש לנו גם את הסיסטמה של השתלשלות העולמות, ששם הכל מתחיל מלמעלה עד אין קץ, זה מתחיל מהעולמות העליונים הכי גבוהים והכי רחבים, יש לנו פירמידה הפוכה כזאת. ככל שאנחנו יורדים יותר, אז העסק מצטמצם, עד שאנחנו מגיעים בסוף למטה, מגיעים לעולם עם המודעות, אנחנו נזר הבריאה, אוי ואבוי לכזה עולם שאנחנו נזר הבריאה. עכשיו, וכל הסיפור הארוך הזה, איכשהו, הוא לא לוקח זמן, הוא רוחני, הוא לא עורך זמן, אבל זה סיפור ארוך. אם אנחנו מסתכל על כל, נלמד על כל עולם ועל כל, בכתבי האריזה, יש 50 שערים בספר עץ חיים. ששם הוא מסכם את ההשתלשלות של העולמות. וזה 50 פרקים קשים ומרתקים וכל זה. ואיפה מופיע העולם שלנו? בשער איזה? בשער ה-50. שם הוא מופיע. זאת אומרת, להגיע לעולם זה דרך ארוכה. אבל דבר אחד אנחנו מבינים, שמי שהולך דרך ארוכה, אז המטרה שלו היא התחנה הסופית. אחרת הוא היה יורד באמצע. הוא לא היה ממשיך. זאת אומרת, התכלית של כל הבריאה הגדולה הזאת זה להגיע למצב שיהיה פה מציאות של עולם. עם רמת תודעה של עולם, ועם רמת תודעה של עולם שבהשקפה הראשונה לא רואה את הבורא, והבורא נעלם ממנו, הוא עומד ברקע מוסתר, הוא לא רואה אותו, ויש לאדם בחירה כפולה ומכופלת, יש לו גם בחירה איך להתנהג. קודם כל, גם כשאתה לא רואה את הבורא, אתה לא חייב להיות פרא אדם. יכול להיות בן אדם נחמד גם בלי לראות את הבורא, יש לו בן אדם בחירה כפולה ומכופלת, יש לו גם בחירה אם לראות את הבורא או להתעלם ממנו, עד כדי כך. ולתוך המצב התודעה הזה שבו יש את הבחירה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, אל תוך זה השם יתברך ממשיך למעשה את כל מה שיש למעלה הוא מכניס פה. מה קורה אם בן אדם פה למטה מרחיב את התודעה שלו? אז הוא יכול להכיל בתוכו את כל המודעות של כל העולמות העליונים. זה לא אומר שבשביל זה הוא חייב דווקא לחזור לשם. הגוף מסתיר כשאנחנו רוצים שהוא יסתיר. הגוף יכול להיות שקוף. אנחנו רואים דוגמה, למשל, אצל, איך כתוב שם בתנך, כתוב על הנביאים, שכשהם היו מתנבאים, אז היה קורה להם משהו, הם היו נופלים, הם היו מזדעזעים, הם היו צריכים לעשות הכנה כדי לקבל את הנבואה. הם לא היו במצב תודעה רגיל, כי המצב התודעה הרגיל שלהם לא היה כלי לקבל את הנבואה. אבל ככה זה היה כמעט כל הנביאים, היו כאלה שהיו יוצאים מן הכלל. אצל שמואל כתוב שכשהוא קיבל את הנבואה פעם ראשונה הוא חשב שאלי מדבר איתו, בכלל הוא ידע שהוא מקבל נבואה. באמת כתוב על שמואל שהדרגה של הנבואה שלו הייתה מאוד גבוהה. ומה שכן כתוב שהוא שכב, הוא לא קיבל את הנבואה באמצע רחוב, הוא שכב ואז הוא קיבל את הנבואה, שמואל שוכב. אצל משה הנבואה באה אליו בכל מיני מצבים, הוא הלך עם הצון במדבר ופתאום הוא ראה את ההתגלות בסנה. וגם כן שם כתוב במדרשים שהוא חשב, הוא שמע את הקול של אבא שלו. והשני המקומות בתנך שהנבואה התלבשה דרך קול פיזי, בדרך כלל הנבואה בכלל לא באה דרך קול. דוד המלך אומר, הנבואה הגיעה אליו, היא הגיעה, איך כתוב, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. לא כתוב דיבר אליי. הנביאים לא שמעו את הנבואה באוזניים, הם קיבלו את הנבואה בראש. שמואל ומשה שמעו באוזניים, כי לא יודע, זה היה איזה מין הנהגה מיוחדת היה איתה. אבל זה גם אומר לנו, אנחנו לא יודעים למה, אבל בדרך אגב אנחנו גם מבינים דבר צדדי כביכול. מה זה הדבר הצדדי? הדבר הצדדי הוא שנביא אחר לא יכל לקבל את הנבואה דרך האוזניים, הוא היה צריך להיות במצב של התפשטות הגשמיות, הוא היה צריך להיות במצב מאוד אחר כדי לקבל את הנבואה. משה ושמואל יכלו לקבל את הנבואה גם דרך אוזניים וגם ביום יום שלהם. זאת אומרת שנקודת ההתחלה שלהם הייתה שונה. למה? כי הם עבדו על עצמם, הם הגיעו להזדקפות כזאת שמישהו אחר לא הגיע. וכן בלכות תשובה ברמב"ם כתוב שגם משה הוא בתוך הבחירה האנושית. אדם שרוצה, הוא יכול להיות צדיק כמשה, יכול להיות רשע כירובעם בן נבט. כך כתוב ברמב"ם. זאת אומרת, ולמרות שמשה, עם הנבואה שלו ועם כל זה, בסדר. זה עדיין, מה זה אומר? זה אומר כך, זה אומר מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שהוא נעדר, נעדר בעין, נעדר תודעה אלוקית, באופן פשוט, לא נולדים עם זה. מצד שני, בן אדם דווקא רוצה, יכול למצוא את החסד של השם בתוך המציאות של העולם. לא צריך בשביל זה לעזוב את העולם, בתוך המציאות של העולם. אבל מה צריך לזכור, מה זה כל העבודה? כל העבודה זה עבודה של זיכרון. זה בדיוק הנקודה של שבת. זכור את יום השבת לקדשו. הנקודה של שבת זה לחשוף את הזיכרון שנאבד מאיתנו. אנחנו כאילו אנשים שעברנו שוק חשמלי או איזה טראומה שאנחנו חולים במחלת השכחה. הטראומה של להיכנס לגוף זה טראומה שמשכחה מאיתנו מי אנחנו. יש מעט מאוד אנשים שזוכרים למשל גלגולים קודמים. זה לא כך פשוט לחשוף את זה. אפילו כשחושפים אז זה יכול להיות 50% תמיד אתה לא יודע אם הגעת לדבר אמיתי או לאיזה דמיון תוצר של ההכרה הנוכחית שלך או כל כיצא בזה. אנחנו באופן עקרוני שכחנים גדולים אחרי כל ה... פטנטים לחיזוק הזיכרון, אבל מי אנחנו? אנחנו שכחנו. ואם היינו זוכרים את עצמנו, אז היינו רואים שאנחנו חלק אלוקה ממעל. אנחנו, איך אומרים, אלוקות בתוך גוף. זה בעצם בן אדם, סוד. זה סוד נפלא שכמה שאנחנו אומרים את זה, אנחנו רק יודעים לדבר על זה, אנחנו לא מרגישים את זה. אם אנחנו מרגישים את זה, הכל היה משתנה אצלנו, אפילו החלומות שלנו יכול למות אחרים, לא רק ההתנהגות ביום. אם היינו מרגישים את זה, היינו אנשים אחרים לגמרי. עכשיו, אנחנו לא מרגישים את זה, היות שאנחנו לא מרגישים את זה, ואנחנו לא מרגישים את זה כי שכחנו. היות שאנחנו לא מרגישים את זה, יש לנו בחירה, אנחנו יכולים לבחור להתחיל, זה מסלול ארוך, אפשר להתחיל לעשות את הצעד הראשון, כדי שנוכל להרגיש את האמת מי אנחנו, ואפשר גם לא, אפשר ללכת לישון בשקט, להיות ככה, להיות אנשים של ארוחת צהריים וארוחת ערב, ולעשות לעצמנו גוד טיים, ואיש תחת גפנו ותחת תאנתו, שקט ושלווה, שום דבר. אבל את החסד, השם מצידו נתן לנו את החסד הזה. הוא נתן את החסד לכל אחד. וזהו. עכשיו בוא נחזור עוד פעם לשורה הזאת, אני קורא עוד פעם את המילים שלו, כי בריאת העולם היה להשפיע אורו וטובו של השם יתברך בעולם הזה שהוא הטבע, ושעל שם זה נקרא עולם, על שם ההיעלם כבוד השם בעולם הזה, כבוד השם נעלם בעולם הזה, ועל שם זה הוא נקרא עולם, לשון היעלם, ואל תוך העולם הזה התכלית של השם זה להכניס, איך הוא אומר, את האור ואת הטוב, את הטוב של השם יתברך. להכניס את האור בתוך האלה. אי אפשר להבין את הביטוי הזה רק על ידי המושג של הבחירה. האור נמצא כאן, אבל הוא נמצא בתוך האלה, והבחירה שלנו היא לפתוח את האלה או לא לפתוח את האלה.
הוא מדבר פה על הטבע, הוא אומר שכאילו העולם
הטבע
היה כאן לפני שהוא...
לא, הטבע לא היה קיים לפני. את הטבע הוא בורא במקביל. יש כאן שני קווים מקבילים. הוא בורא את הטבע, והוא נותן לטבע, זה כמו חריוגרף בהצגה. הוא אומר לטבע באוזן, הוא לוחש לטבע, אתה תסתיר עליי. והוא שולח את האור ואומר, אתה תגלה אותי. והוא שם את הבן אדם באמצע ואומר, תבחר איפה אתה רוצה להיות. אם אתה רוצה להיות בטבע או שאתה רוצה להיות באור. אם אתה רוצה לפענח את... הטבע הוא כמו חידה. הכל נברא סימולטנית, ולא רק זה, אלא שאנחנו בחסידות, אנחנו לומדים, שהכל נברא כל הזמן. גם הזמן נברא, ובכלל אין זמן, כל הזמן זה רק תפיסה שלנו, ובעצם יש כל זה, הכל זרימה אלוקית, רק יש זרימה אלוקית אחת שהיא מופיעה כטבע, ובמהות שלה היא מסתירה על כל מה ש... על כל מה שעליה. והשנייה, הזרימה השנייה, העניין שלה זה האפשרות, זה כמו שנותנים לך, נותנים לך ידיעה מוצפנת, כן, אבל דוחפים לך לכיס גם את הפענוח, את הקוד שבו אפשר לפענח. אבל הקוד שבו אפשר לפענח הוא כתוב באותיות מאוד קטנות בכתב יד מסורבל, ואתה צריך לעבוד קשה בשביל למצוא. אבל יש לך את זה, זה נמצא אצלך. הטבע, הגימטריה של המילה הטבע, הגימטריה של המילה הטבע זה אותה גימטריה כמו שם אלוקים, תהי, שזה השם של מידת הגבורה. בתנך אלוקים זה גם שופט, דיין. התוצר של מידת הגבורה זה הסטטוס קוו, מה שנקרא, והתוצר של מידת החסד זה האור. והבן אדם הוא, יש לו גם יד ימין וגם יד שמאל, יש לו את הכל, תלוי לאן שהוא הולך. יש לו הזוגיות שיש אצל האדם עם הרע על הבחירה שלו. יש את זה גם אצל בעלי חיים אחרים, בגלל שאנחנו יודעים שלפני חטאו של אדם הראשון וגם לעתיד לבוא, הם כולם היו ויהיו בעלי דעת, אז לכן יש אצלם גם איברים זוגיים. אבל עצם זה שאתה יכול להסתכל על משהו בעין ימין ובעין שמאל, אתה יכול לקבל משהו ביד ימין וביד שמאל, אתה יכול להתחיל ללכת ברגל ימין וברגל שמאל, כל הביטויים העממיים האלה, תתחיל ברגל ימין וכל זה, זה צמח מאיזשהו מקום, זה צומח מאיזו תחושה עמוקה בתוכנו שיש כאן משהו. ולהסתכל ימינה, הכוונה זה להסתכל על האור, להסתכל שמאלה, להסתכל על הטבע. עכשיו, יש לנו שני עיניים, זאת אומרת שאנחנו צריכים להסתכל על שניהם. אבל אנחנו צריכים לדעת שהפענוח של הטבע נמצא בתוך האור. או שהוא נמצא בתוך הטבע, וכשנפענח את הטבע נמצא את האור. המושג של גימטריה, שאנחנו אומרים שהטבע, הגימטריה שלו זה אלוקים, כשמשהו מופיע בגימטריה, אז תמיד הכוונה לומר ברמז, אם תעשה טוב חשבון, אז תראה שזה משהו אחר. זה בעצם האמירה של גמטריה. אתה רואה טבע, תעשה טוב חשבון, תסתכל עד הסוף, תמצא שזה האלוקים. רק זה הפן השמאל של האלוקים.
האור הזה והטבע זה לא דבר אחד?
זה כן דבר אחד. זה מופיע כניגוד. תראי, כשאת עושה ככה זה מתאים, אבל כשאת מנסה לקחת את הכפפה של יד ימין להלביש על יד שמאל, זה לא הולך. מה זה אומר? למה? אם זה מתאים כל כך, אז גם היה צריך להתאים להחליף את הכפפות. נכון, אבל הרבה פעמים כשאין דבר יותר הפוך מאשר השתקפות, למרות שהשתקפות היא מאוד דומה, ההשתקפות היא כל כך דומה, אבל היא סך הכל השתקפות. יש את זה בדרום אמריקה, יש איזו אמונה תפילה שאם בן אדם מסתכל בריא והוא יורה לתוך ההשתקפות שלו, אז הוא ימות מכדור. ככה הם מאמינים שם, הנוצרים. אותו דבר עם מישהו אחר יראה. היה פעם מקרה כזה, שני חברים עמדו מול ראי אחד, נתן יריעה בתוך הזה, בתוך הפרצוף של החבר, ואחר כך החבר באמת נהרג מכדור. זה היה בעיתונים, היה סיפור שלם. מצד שני, אנחנו מספרים את זה כקוריוז, למה? כי זה סך הכל השתקפות, זה השתקפות מדויקת. מה יכול להיות השתקפות יותר מאשר היא? מצד שני, זה סך הכל השתקפות, זה שום דבר לא. אז כשאנחנו, תלוי איך אנחנו מסתכלים, ילד קטן מסתכל על השתקפות, אז הוא חושב שיש שם ילד אמיתי. קודם כל הוא לא יודע איך שהוא בעצמו נראה בריא, אז הוא לא יודע, הוא רואה שם ילד. הבן איש חי, יש לו סיפור כזה שהוא סיפר פעם, סיפור משל על ילד שלא יודע, לא ראה אף פעם ראי, והוא מגיע לבית של אחותו והיא נותנת לו לישון בעלייה, יש שם ראי גדול והוא מגיע והוא רואה מישהו, אז הוא עושה ככה, אז הוא גם עושה לו ככה, אז הוא עושה ככה, אז הוא גם עושה ככה, אז הוא בורח לאחותו ואומר, אז היא אומרת לו, תשמע, מה הייתי לך להסביר לו עכשיו, לילה, חושף, מאוחר? אומרת לו, אתה תמרח חיוך גדול על הפנים שלך לפני שאתה נכנס, תראה איזה חבר טוב יהיה לך, רק הוא לא יודע לדבר. זהו. ואז הוא בא בבוקר אחרי שהוא ישן שם כל הלילה, הוא אומר, וואי, איזה חבר נפלא, חבל שלא יודע לדבר. זהו, אז זה סך הכל השתקפות מצד אחד. אז השאלה זה, האם אנחנו יודעים שזה השתקפות, או שאנחנו חושבים שזה דבר בפני עצמו. כשאנחנו מסתכלים על העולם, גם מידת הדין, מידת הדין והצמצום זה השתקפות של עניינים מאוד גרועים. כל מה שיש בטבע זה הכל משקף את עשרת הספירות, ובסך הכל עוד יותר לעומק זה משקף את כוח האינסוף. כאילו לי כוח האינסוף אפילו אבן פשוטה לא יכולה להיות. כשאני רואה אבן אני רואה את האינסוף, כי בלי כוח האינסוף אי אפשר לקחת כלום ולעשות אותו לאבן. אבל אם אני זוכר שזה סך הכל השתקפות, אז זה בסדר גמור. אז כבר עשיתי את הבירור, כבר בחרתי בטוב. הבעיה היא שאני נולד לתוך עולם שמספרים לי את הכל, רק שוכחים לספר לי דבר אחד, שכל זה זה רק בריא, זה רק השתקפות. את זה לא לומדים באף בית ספר. ולכן אני הולך אחרי זה, כמו אותו ילד קטן, אני חושב שזה הכל. עכשיו, כשבן אדם מגיע לנקודה של הבחירה, אז הוא צריך לזכור שאיפה שיש אגו, איפה שיש נפרדות מהבורא, זה חייב להיות סך הכל השתקפות ולא יותר. אז אם הוא מסתכל על ההשתקפות כשהיא סך הכל השתקפות, אז זה נפלא, כי ההשתקפות מספרת לו את כל הכוחות ואת כל העניינים ואת כל ההשתקפות היא ספר פתוח. כשאני מסתכל בתוך פריסקופ, כשהיה פעם בתוך טנק, אני מסתכל בתוך פריסקופ, כי אחרת אני לא יכול לראות איך רואים בטנק החוצה. אתם יודעים איך זה? איך אפשר לראות? אין שמשה שם, אפשר לחטוף כדור בפנים. יש ראי שעומד ב-45 מעלות, ויש עוד ראי שעומד בגובה, 45 מעלות. אני מסתכל פה, הוא משקף לי, והראי הזה משקף לי את החוץ. עכשיו פה אני רואה ממש כמו שמשה של מכונית, שמשה קדמית של מכונית, אני רואה כל מה שיש בחוץ, אין לי שום בעיה לראות. אז זאת אומרת, כשאני מסתכל על השתקפות, השתקפות מספרת לי אינפורמציה מה יש בחוץ, מה יש למעלה, מה יש. אני יכול להסתכל על העולם ולהגיד מה רבו מעשיך השם, אני יכול להגיד איך דוד המלך אומר, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, הוא רואה דרך זה, אז הוא רואה, אתה מסתכל על הירח, אתה רואה את המלכות, אתה מסתכל על השמש, אתה רואה את התפארת, אתה רואה עולמות עליונים, רק אתה, בתנאי שאתה זוכר שמה שאתה רואה זה השתקפות, אבל ברגע שאתה שוכח, אז אתה רואה את הירח, אז אתה רואה רק את הירח, אתה לא רואה שום דבר יותר מזה. וזה כאן כל הבחירה. אבל הקדוש ברוך הוא מצידו נתן לנו את האופציה. הוא נתן לנו שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים למצוא את הכל. אנחנו יכולים לזכר מי אנחנו ומה זה העולם מסביב. אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא כשפותחים את העיניים, אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא כשסגרים את העיניים. אפשר להגיע גם לא דרך הטבע, אבל לפעמים חייבים להגיע לא דרך הטבע, אם המנטליות שלי היא כזאת שהיא שוקעת מהר מאוד. יש אנשים שהם שוקעים מהר בתוך הדבר. כשאני מקבל את זה, כן? כשאני, בגיל שלי, אני מקבל את זה כדבר שמשתמשים בו, כן? כשאני ילד קטן, ילד קטן של פעם, שלא ראה דברים כאלה, והביאו לו פארקר מאמריקה, אז הוא כל כך שוקע בתוך זה, שאם ייקחו לו את זה, אז הוא יישב על זה 77 ימי אבילות, כן? הוא ממש, זה הופך להיות החיות שלו. אנחנו כאנשים בוגרים, יש דברים שאנחנו מתפקדים כמו ילדים קטנים, יש הרבה דברים שאנחנו שוקעים בתוך המציאות. אם אני שוקע בתוך הטבע, אז קשה מאוד שהטבע ישקף לי משהו יותר גבוה. אני לא יכול לשקוע ולזכור שזה ישתפוך. זה ברור. אז לכן אני חייב לסגור את העיניים. ואפשר להגיע, אפשר להגיע, כי העולם לא נסגר ברגע שלא מסתכלים. זאת אומרת, יש את הטבע הפנימי של האדם שמתי שהוא לא מוקף בטבע החיצוני, אז גם הטבע הפנימי שלו יכול לספר לו הרבה סיפורים. והטבע הפנימי שלו זה להפך, ככל שהוא יותר מתנתק מהחוץ, אז הוא יכול להגיע לפנימיות שלו. אבל זה דרך אחרת.
כלומר, הטבע הכוונה היא למה לחיצוניות?
הטבע בפשטות הכוונה לחיצוניות, אבל האמת שאפשר גם להתייחס פה מושג טבע גם לפנימיות, לא חייב להיות דווקא. בפשטות כשמדברים על הטבע מדברים על מה שמקיף אותנו כבני אדם כשאנחנו נמצאים ברחוב, בפשטות. אבל זה לא חייב להיות. בתנ"ך זה מופיע במעשה בראשית, לאו דווקא. במעשה בראשית כתוב ארץ, כתוב שמיים. בפרשת משפטים כתוב עבדו לעולם, שם זה מופיע בתור ממד של זמן. אבל בשירת הים גם כן, השם ימלוך לעולם ועד, זה פרשת בשלח, עוד לפני לעולם. איפה כתוב לפני זה, אני ממש לא יודע. מה? מעתה ועד עולם זה מופיע גם בממד של זמן. עולם זה באמת זמן ומקום. בקהלת זה מופיע הרבה בתור עולם עולם, כמו שאנחנו מכירים. גם את העולם נתן בליבם, מופיע כמה פעמים המושג עולם בשפה שלנו. אבל מי לא יראה מלך עולם כתוב? זה פסוק.
יש משהו בחמשת ארבעת המלכים,
שם כתוב עולם, אילם כתוב שם. אילם. איפה כתוב עוד פעם עולם? יש מקום אחד בדברי הימים שבמקום עולם כתוב אילום. כמו התימנים. זה מנוקד. אילום. ושם גם מדובר על זמן. עשים, בירושלים עשים שמי לאילום. כך כתוב שם. בדברי הימים. זה דומה לחלק מהאשכנזים.
לא, כי בכל, גם כשאנחנו מדברים על ויחול על השמיים והארץ בכל צבא,
ושם מדובר על כל העולם, המילה עולם לא מוזכרת. היא לא מוזכרת. בריאת העולם. יש כבר קודנציה? היום אפשר עם הוא זה, להגיע מהר.
גם לקבל תגימטר של הכל.
כן. כן, מה המקום הראשון?
יש לי בראשית את זאת אות הברית לדורות עולם.
תני לי את זה רגע. זה הכל בממד של זמן. אני מחפשת איפה זה מופיע פעם ראשונה בתור מקום. הם כאן לא חילקו איזה לשניים. עולם. הנה, זין תבל ומלואה, זה שולח ל... פעמיים בתנ"ך יש את זה בתור תבל ומלואה. 198 ו-220. לנצח. הנה יש כמה, יש גבעות עולם, נתיבות עולם שאפשר לסבב אותם בתור אמרתי עולם חסד יבנה. פה אי אפשר לשחק, זה ממש עולם וזה בתהילים. ופה יש עוד משהו, זהו פסוק מקוהלת שאמרנו, וגם את העולם נתנו לי. גם שני המקומות היחידים בתנ"ך שעולם זה בשפה שלנו, עולם. יפה? כל יתר המקומות, עולם במושג של זמן. יפה. הדברים פשוטים ולא שמים בעיני. טוב, אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא באמת מחביא בתוך העולם את הפוטנציאל הכי גדול של להכיר אותו ולהרגיש אותו, אבל העולם כפי שאנחנו פוגשים אותו, כמו שאומרים בשלום הלחם הראשון, כשאנחנו פותחים את העיניים, כשאנחנו יוצאים מהבטן, עד שאנחנו מתחילים לחשוב ולחפש, ולפעמים יכול לקחת 70 שנה, אז אנחנו לא רואים אותו בתוך העולם, אנחנו לא רואים אותו. אז על שם זה נקרא עולם, על שם ההיעלם. אך כמו שצריך להיות, הכל בטל אל המכוון, ואז נתגדל שמו יתברך בעולם הזה יותר, כי דכתיב, וירא אלוקים כל אשר עשה טוב מאוד. מה הוא מתכוון כאן? אם בסוף בני העולם כולם, איפה זה הפסוק הזה, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, זה ביטוי של אחרית הימים, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ואז כבוד השם מאיר פה יותר משהו בכל מקום אחר, יותר משהו בכל העולמות העליונים, היות שכאן אנחנו גילנו אותו על ידי העבודה וחיפשנו אותו, ויש כאן, מתחבק כאן סוד. מה הסוד שמתחבא כאן? כשאנחנו פותרים חידה, אז אנחנו חושפים שני דברים. קודם כל את הפתרון של החידה, ואנחנו גם חושפים את הדרך איך עושים חידות, נכון? בן אדם שכל היום פותר חידות, הוא גם זה שיודע לחבר חידות. כי הוא לומד את הפטנט. עכשיו, הכוח לחבר חידה הוא כוח עמוק יותר מאשר סתם לספק אינפורמציה. בשביל לכתוב חידה או משל, או להעביר מסר דרך סיפור או דרך שיר, צריך כישרונות הרבה יותר מאשר סתם להגיד את מה שרוצים לומר וזהו, ושכל אחד, מי שמתאים לו שיקרא את זה, מי שלא מתאים לו הוא מיד מסתלק ואין לו לזה שום קשר. כשאני מצפין את זה בתוך משהו, כמו אנדרסון עם הסיפורי הילדים שלו, זו דוגמה טובה. מי לא קרא את סיפורי אנדרסון? כל אחד קורא, וזה משפיע על כל אחד. הוא לא יודע, אבל זה משפיע עליו. ובזכות שזה סיפור, אם זה לא היה סיפור הוא לא היה קורא את זה אף פעם. את מי מעניין איזה הרעיונות האלה של רעיונות כאלה דקים דרך הסיפור? אחר כך כשהוא נפגש ברעיון זה מתקבל אצלו, כי כבר בילדות הוא קורא סיפור כזה. זאת אומרת, יש עומק בחידות, במשלים יש עומק, יש את הפתרון של המשל, אבל יש את העומק בתוך המשל עצמו, יש עומק. כשאנחנו מסתכלים על העולם כעל חידה, אז יש כאן, יש בתוך העולם מתחבים שני דברים. יש קודם כל מתחבים בתוך העולם הפתרון. כשאני מסתכל למשל על אבן, אז אחד שיש לו ראייה רוחנית, כשאני מסתכל על אבן או על צמח או על חיה או על אדם, אז בן אדם עם ראייה רוחנית הוא יראה בכל דבר משהו אחר. הוא יראה באבן את ההשתקפות של מידת המלכות, של בשמות, במילויים של שם הוויה, זה המילוי של שם בן, לכן נקראת אבן, ובאותיות של י' כבב, כי הוא יראה שם את ההי האחרונה. אפשר לדבר על זה הרבה, זה, אפשר לשבת על זה לילה שלם רק להסביר למה זה, אבל אני רוצה לצאת מזה, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. כשהוא מסתכל על החיה, אז הוא יראה את ה, או את הוו של שם הוויה, או שהוא יראה שם את, ה, את המידות, או שיראה על מה דיברנו. אמרנו שלוש דברים על האבן. את המילוי, הוא יראה את המילוי של י' כבר, כי את המילוי שגימטריה שלו זה מ"ה. יש אפשר לכתוב י', כותבים י' ו' ד', זה תמיד גימטריה של 20, אבל ה', אפשר לכתוב ה' א', ה' ה' ו-ה' י', וזה כל פעם יוצא, כשאתה עושה את כל הווריאציות, אז יוצא לך כל מיני אפשרויות, באיזה מספר אתה מגיע. אז אתה יכול לכתוב את היו"ד כו"ד במילואו ולהגיע ל-72, אתה יכול להגיע ל-63, אתה יכול להגיע להרבה יותר וריאציות. אבל אלה ארבע המשמעותיות מבחינה קבלית. אתה יכול להגיע ל-45 ול-52. זה אב סג מה בן, ככה זה נקרא בקבלה, ולכל אחד יש משמעות. וכשאתה מסתכל על הדומם צומח חי מדבר, אם יש לך ראייה רוחנית, אתה תראה פה מאיר, בכל דבר מאיר שם הוויה. בדומם הוא מאיר עם מילוי של ה', ב, 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 בחי הוא מאיר עם מילוי של א', וזה בצומח, ובחי עם מילוי של ה', עוד פעם ה' יותר גבוה, ה' עם י' באמצע, ובמדבר בצורה הכי גבוהה. אם היה לוח הייתי מצייר לכם את זה, אבל זה בכלל לא חשוב. אבל זה הכל אפשרות אחת של לפתור את הסוד של הבריאה, לראות בכל דבר מוטיבים מעולמות עליונים, לראות משהו אדיר, משהו עצום, משהו שהוא, שמסתכלים על עץ, לראות שיש בתוכו משהו שזה הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו מתארים לעצמם ממה זה מלאך, נגיד. אבל יש עוד משהו, יש בעץ עוד עומק. העומק של העץ הוא איך דבר כל כך גבוה הפך להיות עץ. זה יותר גבוה מהדבר הגבוה. זה שדבר כל כך גבוה מופיע בתור עץ. זה שדבר כל כך גבוה מופיע בתור אדם או בתור אבן. וזה יתגלה לעתיד לבוא. בגלל שעכשיו, ויש בזה גם מידה מסוימת של צדק, עכשיו כשאנחנו רוצים לפענח את המציאות של העולם, אנחנו עושים את זה עם עבודה, זה לא בא לנו קל. אנחנו מסתכלים על, בדרך כלל על משהו, אז אנחנו מחפשים אם אפשר להרוויח מזה קצת כסף, אפשר לקבל מזה קצת כבוד או קצת אהבות או דברים כאלה. זה בדרך כלל המנטליות שלנו. כשאנחנו במקום זה מחפשים איזה סיפור אלוקי זה מספר לנו, זה משהו אחר לגמרי. ואם בכל אופן אנחנו עושים את זה, אז אנחנו זוכים בסוף גם להבין את הסיפור האלוקי, וגם להבין את הפלא איך סיפור אלוקי כזה הופך להיות דבר כזה פשוט. ולכן בסוף יוצא שבעולם הזה נגלה כבוד השם יותר מאשר בעולמות הכי עליונים. זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, ההתחלה של הבריאה זה אלם, אבל הסוף הסיפור של הבריאה זה הגילוי הכי גדול, דווקא בתוך הבריאה. וזה אפשר להבין עם זה הרבה דברים. אנחנו מדברים כל הזמן על תחיית המתים. בתנ״ך יש בכמה מקומות, בספר דניאל יש איזה מסה שלמה, תחיית המתים, כתוב שם פסוק מפורש. מה כל כך טוב לקום? מה לא יותר טוב? מה זה לקום לתחייה? לקום לתחייה, המשמעות של זה, זה להיכנס עוד פעם בתוך גוף. אבל במקום לעבור דרך גוף של אמא, אז להיכנס ישר לתוך קבר ולעורר שם איזה גל עצמות יבש, שהוא בקושי איכשהו החזיק מעמד, או שאפילו לא החזיק מעמד, אז לחפש כמה סנטימטרים שנשארו ולבנות מזה גוף חדש ולקום. מה יש? מה כל כך טוב בזה? מי אומר שזה כל כך טוב? אבל לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, אפשר להבין את זה. לעתיד לבוא, כולם חוזרים לכאן כדי לראות את הפלא שיש פה, ופה יש את הפלא הכי גדול. אי אפשר לקבל את זה באף מקום. ולמה חוזרים לכאן כדי לקבל את הפלא הזה? כי כאן זה היה המקום שבו הם עבדו. פה הם הכשירו את עצמם לקבל את זה. זה הנקודה. עכשיו, יש לנו היום, מה שעה?
26.
אנחנו צריכים לברוח. אני רק אגיד את הנקודה לפני שנמשיך את זה פעם אחרת. יש לנו היום משהו שהוא נקרא מעין עולם הבא, מעין לעתיד לבוא. מה זה?
שבת.
שבת נקראת מעין עולם הבא. זאת אומרת שאפשר כבר עכשיו, אם נכנסים לתוך ראש של שבת, אפשר בשבת לחוות משהו כמו להריח מרחוק, אבל להריח את אותו ריח, להריח מרחוק את החוויה שתהיה לעתיד לבוא. וזה מה שהוא הולך להסביר כאן בקטע הזה. ושזה כתוב שכל זמן שעדיין לא הייתה השבת, אז העולם היה חסר. למעשה היה חסר את הכל. היה רק את החיצוניות. זה מה שהמדרש אומר, זה כאחד מישהו בנה חופה, בזמן הקדום חופה, זה היה חדר. והם מציירים את זה, ועושים פיתוחים וציצים והכל. הקלה לא הגיעה, הקלה מאחרת, כרגיל. אז בינתיים מה כל הפער והדר הזה? חסרה עיקר. אז ככה השבת. זהו, אז צריך לראות איזה פעם אחרת, אני מפחד שמחכים לי. היום התחלנו מאוחר קצת. היום אני באתי, אני איחרתי כי היום לא היה לי בביתה, הם לא הגיעו אותי. אז באתי לכאן ככה. לקח לי יותר זמן. ונשאיר את זה פה. ואם ירצה שם, אם אני אמצא את ה... ספר עם מאמרים מקומות המורחב, אולי נצלם פה מדפים. אפשר מאוד בלפה, הוא לא... הקטעים הם קצרים פה, לא חייבים ספר.